עכשיו איתכם.
ערב חי.
ליברמן. ערב חי.
ערב חי. ליברמן.
עם אריאל ברמן.
שלום לכם, וערב חי. יום שלישי הגדול, יש שיאמרו.
כן, אני עוד צריך עוד לחזור לפה.
אתה חוזר פה בשתיים בלילה? מתי זה מתחיל?
בשתיים בלילה. משדר בחירות מיוחד.
אתה תהיה פה, אורי כהן, בשתיים בלילה, כן? עד מתי?
רדיו כל חי. מתחיל בשתיים בלילה. המרוץ לבית הלבן, כן?
כן, משתיים.
אתה לא צריך אותי, חברון, הנה, אריאל, חברון מקריא את הכל.
יהיה לנו באולפן את אבי מימרן, בצהל כאן, שלום אוריזל, איתי גדסי.
שתיים בלילה?
כן, אריאל שופר, אפרים קמיסר.
מה אתה אומר?
כן, פותחים אולפן בחירות.
אני לא אומר מי יהיה באיזה יום, זה רק את המלא שמות.
אני מעלה את השמות של העוסקים במלאכת הקודש.
באמת רוצים לדעת מי יהיה, שיצפו.
אז זה מתחיל ככה, זה מתחיל הלילה בשתיים בלילה. מחר יש משדר מיוחד, מחר בשבע בבוקר, ומחר בשבע בערב, זה סיכום.
זה שתיים בלילה עד שבע בבוקר ברצף, ואז זה ממשיך עם משדר.
לא, 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 אריאל, 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 רגע אחד. כל חי זה כל התורה, כמו שאתה יודע, ואצלנו לא מבטלים שיעורי תורה. בחמש בבוקר נכנס הדף היומי, כנהוג.
כרגיל, לא מבטלים
שיעורי תורה. בשבע חוזרים בחזרה.
הבנתי, אז שתיים בלילה, במקום שישמעו מוזיקה, תראה, יש אנשים שזה מעניין אותם, כן? אי אפשר להתעלם. יש אנשים
במיוחד שזה משפיע עלינו. לא פחות מבחירות בארץ, זה משפיע עלינו.
ורדיו כל חי נותן במה לאנשים שלא רוצים לשמוע בערוצים אחרים, מקומות אחרים, ושומעים רק רדיו כל חי, והרדיו נותן לו את המידע שהוא באמת רוצה לדעת, את האפשרות לדעת את כל מה שהוא צריך. וזה באמת מעניין.
זה מעניין מאוד.
זה מרתק, כי בכל אופן...
שמע, היו לנו כאן בארץ שלושה סבבי בחירות בשנה וחצי, מה השתנה?
כלום.
פה בארץ, כלום. באמריקה, עם טראמפ או ביידן,
זה משליך השתנה. עלינו, אני אגיד לך, אורי. זה מאוד משליך עלינו.
אוקיי.
האם טראמפ ממשיך?
מילה.
או ביידן, אמנם, ביידן הוא לא שונא ישראל.
אין לנו זמן.
חלילה. אבל טראמפ עדיף לנו.
טוב, כבוד
מה
הרב.
מה טוב, מה טוב?
רגע, שנייה. הרב רואי מושקוביץ. כמו שאתה יודע, הוא ראש בית הדין לממונות רואי ישראל.
לא, אני לא רציתי להתפרץ באמצע, לכן אמרתי אני אמצא את עצמי לפני שאנחנו מתחילים.
ראוי ל...
או, הנה, אתה יודע מה, הנה.
להקדיש זמן לדיבורים על הבחירות בארצות הברית.
אתה יודע, היום היה יום הפטירה של מורון רב שח, רבה של קובני הגולה.
אבי האומה, מישהו שהגדיר אותו אחד ה...
מה זה זה שיצר את האפשרות לבן תורה פה לחיות ולגור בארץ ישראל ולהרגיש מכובד. תמיד למדו, תמיד היה בני תירי, אבל עצם זה שהוא הפך את בני תירי, נתן להם את הגאווה שאדם יכול ללכת ולשבת וללמוד ישר כל היום, גם, לא רק בתור בחור ישמע, גם בתור אברך, ולהרגיש טוב, ולהרגיש שהוא שייך, ולהרגיש שמגיע לו. אז את מעשה, את יצירה של בני תירי, זה יצר פה הרב שח בארץ ישראל. ברוך השם, סעד ישמעיה, ואתה יודע, הוא התייחס לבחירות באמריקה, אמנם לא היום, לפני יותר מ-19 שנה, כי הוא נפטר לפני 19 שנה.
זה מעניין לשמוע, כן.
וגם אז היה בחירות, וגם אז היה מתח, והוא אמר שאומנם, הביא את זה היום, החתנו, הרב צבי ברגמן, דיבר היום על הרב שח, אז הוא ציטט את זה, הוא אמר, היום יש בחירות באמריקה, אני רוצה לצטט לכם מכתב שהרב שח כתב. והוא כותב כך, הוא אומר, אמריקה זה מלכות של חסד. מלכות של חסד, והוא הוסיף עוד משפט, ולכאורה, בלי אמריקה, היישוב היהודי בארץ ישראל, לכאורה לא יכול להתקיים ככה על פנה, בצורה הטבעית.
הנה, בבקשה.
כמובן שיש את הקדוש ברוך הוא ודאי, והכות, כל מקום, היינו לפני וגם נהיה אחרי. אבל בכאורה, אבל עדיין, וצריך להתפלל באמת שבאמריקה יהיה טוב, יהיה מנהיג טוב, יהיה מנהיג שאוהב את עם ישראל, אבל צריך לדעת שעם היהודי, מה שהחזיק אותו במשך אלפי שנים, זה התורה הקדושה. כל אחד התורה הקדושה, זה מה שהחזיק את העם ישראל בשונה. משאר האומות. אז נכון שצריך להתפלל וצריך לייחל וצריך לבקש וצריך להכרת הטוב לאמריקה, אבל גם ללא אמריקה העם היהודי המשיך להתקיים בזכות, רק ואך ורק בזכות התורה הקדושה שגם הרב שח, וזה קצת לא מתחבר עם מה ששמעתי בדרך את שגעתי לפה, את הנושא שלא נתנו ערכה לבני ישיבות, לשבת ללמוד,
כן.
רוצים לחוק
זה מיידי. עכשיו נושא, אז, כן, שמונח על,
נכון, נכון מאוד,
על שולחן הכנסת.
ואולי זה המקום להדגיש ולהנחיל את מה שהרב שח הנחיל, במעשה זה המשיכה גם היום, כמובן, שבלי לימוד התורה אין לנו את העניין להיות בארץ ישראל. ארץ ישראל זה אך ורק בזכות ובתנאי שיש לנו את האפשרות פה ללמוד, ללמוד ולעסוק בתורה. בלי זה אז אנחנו יכולים לעבור לכל מקום אחר, אין לנו פה קשר.
לא סותר כמובן האמירה של הרב שח את העניין הזה, שאני בטוח שאולי יושב בשתיים בלילה לשמוע את
לא, זה ברור לא. אבל אנחנו, כמו שהרב שח דיבר על מלכות של חסד, אז כל היהודים מייחל שמלכות החסד תימשך.
ככל הנראה תימשך, ולא משנה מי יבחר בסוף עולם כנראה. לא נראה
כל כך שזה ימשיך, אבל בסדר.
טוב, זהו, מיצינו עכשיו את עניין הבחירות, תרצו עדכונים נוספים, אז כאמור הבנתם שיש לכם פה רצף כמעט של שידורים, החל משתיים בלילה ועד שהתבססו תוצאות האמת, אני מניח. שמי יודע כמה זמן זה
יקח. גם לא בטוח שיהיו תוצאות אמת מיד.
אנחנו עוסקים בעניינים חשובים יותר.
רגע, מה? רגע, תן לי לסיים.
נו.
לא, הצביעו בדואר, וזה לוקח זמן. לא יהיו תוצאות מיד.
טוב.
ייקח איזה יום.
טוב. 03-593-93, קובל איתנו היום בהפקה, ממתין לטלפונים שלכם, השאלות שלנו. שעוסקות בענייני ממונות.
כן.
הן ללא ספק חשובות.
אני רוצה להחזב אותך.
כן.
אין לי היום שאלה. משהו אישי.
בסדר. לכן לא התבססנו עליך ושמחנו דווקא על השאלות של הרב רועי מושקוביץ. בדיוק בגלל החשש הזה שאולי היום לא תהיה לך שאלה.
אין לי. לא התעוררה לי היום שום שאלה. ברוך השם.
אז הנה. אז יש לך אבל שאלות שאתה יכול להקריא ולשאול את המאזינים.
אולי תוך כדי שאלה גם ינצנץ לי איזה שאלה שהייתה בעבר.
ניתה, הוא המאזין הראשון שלנו לערב זה. שלום לך וערב חי.
ערב חי.
מה שלומך?
ברוך השם, הכל בסדר.
יש, כן, אז ברשותך, השאלה כמובן, דיברנו פה על הבחירות וכל המהלך, אתה יודע, כיהודים, כמנהגם של יהודים, התערבו, עשו התערבות, ערכו התערבות ביניהם, מי יזכה? מי יזכה בפועל? האם יזכה...
טראמפ או ביידן?
כן.
נו, אני יכול להגיד לך מה עכשיו מי יזכה, בלי התערבות.
ולמעשה התערבו על כך שאם אחד מפסיד, אז כמובן שולחים ארוחה אצל חברון או כל אחד במקום אחר, ומשלמים 100 שקל לפחות ארוחה. בפועל, מה שהתברר, שנגיד ראובן ושמעון התפקחו, כמובן שראובן זכה ושמעון הפסיד. אומר ראובן לשמעון, בוא, תשלם את הארוחה, בוא איך לאכול אצל חברון. והשאלה היא כמובן, האם שמעון חייב לשלם את זה או לא? שאלה אחת, תשובה ראשונה, חייב, ברור שחייב, אין צד שלו. תשובה שנייה, שהוא לא רק שהוא חייב, הוא חייב, אבל הוא גם עבר איסור על זה שהוא יתערב. תשובה שלישית, שהוא פטור.
כי אסור הרי להתערב. או שמותר.
זה שעשוע, זה לא משחק בקיביה. לא.
טוב, השאלה הופנתה לניתאי. אתה מוזמן לענות עליה. האפשרויות ברורות לך?
כן. נראה לי תשובה שלוש, כי אסור להתערב.
התשובה הראשונה זה חייב. תשובה שנייה, חייב והוא עבר איסור. תשובה שלישית, הוא פטור ולא עבר איסור.
תשובה שתיים,
הוא
חייב עבר איסור.
חייב עבר איסור? למה זה לא נכון?
כי למעשה זה מוגדר כהסמכתה. ואנחנו יודעים שהסמכתה לא קניה, ובכך מכזה מצב, התערבות רגילה, אם לא היה בבית דין חשוב וכדומה, לא מחייבת את האדם.
ואם הם רשמו את זה על מסמך?
גם, כל עוד שזה לא היה קניין על זה,
זאת אם לא עשו קניין סודר לצורך העניין.
אז בכזה מצב זה מוגדר כהסמכתה. הסמכתה זה אומר שכל אדם היה בטוח שהוא ודאי יזכה, ולכן מעיקר הוא לא התכוון בכלל.
אבל בצורה כזאת זה בכלל אסור? שאולי זה אפילו לא אסור. נכון. כי אין לזה משמעות אמיתית.
ההגדרה של אסור זה רק במידה, פשטות ככה, רבי יהודה אומר שרק במידה וזה אומנותו של האדם, שהוא חי מזה, הוא מתפרנס מזה, הוא לוקח בכוח את דמי ההתערבות.
זאת אומרת, לצורך העניין, אם שניים באמת התערבו, אז אין חיוב לתת את הכסף, אבל מותר לקבל את הכסף?
יפה. בדיוק פה נגעת בנקודה. האיסור שבדבר זה לא בהתערבות, אין איסור להתערב עם בן אדם. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כל אחד יכול להתערב. הבעייתיות מתחילה כאשר אתה גובה את הכסף. ופה יש חשש של גזל.
אבל אם האדם נותן אותו בשמחה, כי הם שני חברים...
בסדר.
זאת אומרת, מתנה לכאורה.
מתנה בעלמה, בסדר, אין שום בעיה. הבעיה כאשר אתה מחייב אותו לשלם.
ואז כבר בעיה.
ואז יכול להיות שאין פה נוצר, כי בעצם לא היה פה חיוב כזה אסמכתה, אסמכתה לא קניה, ומשום כך יש לנו מניעה לחייב אותו, ואם הוא חופר משלם, הוא יכול להיות...
טוב, אז אם כך, ניתאי, מה מתערבים על תוצאות הבחירות בארצות הברית?
מה לא צריך לשלם?
מה אתה אומר?
לא, לא,
לא, לא שמעתי, מה?
הוא לא מתערב.
לא להתערב על דברים.
או, אשריך. למרות שהם ראינו שאין בעיה לכאורה הלכתית בזה, אתה מקפיד שלא לעשות זאת. אתה צודק. עדיף ככה. תודה רבה לך. אפילו לא להתרגל. חברון, בוא נתערב אנחנו. אתה בעצם, אתה אומר חברון, שאתה יודע מה תוצאות הבחירות. אז לא חבל, היית מעדכן את האמריקאים, היו מבטלים את כל ה...
אני מעריך, אני מעריך, תשמע...
היית אומר להם, תשמעו, אני יודע. והם דלגים על הבחירות.
איך אמר שמעון פרס, סקרים זה כמו בוסם, טוב להריח, אסור לטעום. העולם יודע את התוצאות.
אנחנו ממשיכים...
יהיו אולי עוד הפתעות.
טוב, ממשיכים עם נתנאל, שלום לך וערב חי.
וערב חי.
טוב, יונתן ויוחנן... חשבו על עסק למכירת מכונות שתייה. כן, סיכמו שהם הולכים להיות שותפים. ממתי השותפות למעשה מתחילה? אפשרות מספר אחת מרגע שקבעו שהם שותפים. האפשרות השנייה היא זה מרגע הקניין על השותפות. לא די זה שדיברו, גם עשו קניין. האפשרות השלישית, משעת קניית מכונות השתייה.
למה
היא נפקה מינה? למה היא נפקה מינה? למריבות על הכסף.
ברור, הם אחד חוזר בהם. חוזר
בהם. ישבו, תכננו את זה במשך שנתיים, ואז הלכו לקנות מכונות, למשל. אז יש פה שנתיים של דיונים, צברו ידע, צברו ניסיון, אחד רוצה בסוף לפתוח לבד.
עכשיו, השותפות למעשה מתי מתחילה? בדיוק, אם הם דנו וישבו פתאום אחד, פתאום באמצע אומר רק שנייה, למה אני צריך שותף, אני אקח את זה לבד. אז אתה צריך לדעת מתי אתה נהיה שותף. האם אתה נהיה שותף שלו ברגע שקבעתם שאתם שותפים? האם אתה שותף שלו מרגע שעשיתם קניין על השותפות? או השותפות מתחילה ברגע שרכשתם את המכונות? זאת אומרת, עד רכישת המכונות, מדברים שנתיים.
מה תשובתך, נתנאל?
שתיים.
מרגע הקניין על השותפות... אין משמעות אמיתית לקניין במקרה הזה?
אין כזה מושג קניין לשותפות, מה זה? זה קניין כמו אתן, זה קניין באלמה. כאשר אדם שותף עם מישהו, אז כאשר הוא קונה את המוצר, הוא עושה קניין על המוצר, והם ביחד שותפים על זה.
זאת אומרת, אם שני אדם הם השתובבו, ורכשו ידע ביחד, וסיירו במקומות, וישבו על חוזים, ועשו את הכל, הם עדיין לא נחשבים שותף, ופתאום ברגע האחרון החליט אחד השותפים, רגע, בשביל אני צריך שותף, בוא נעשה את זה לבד. הוא יכול לתבוע אותו?
ודאי שיש פה מקום לסוג של הונאה, כמו שהגדרנו את זה, הונאה דברים. יכול להיות שאם הוא יוציא עליו הוצאות, יכול לתבוע את ההוצאות, אבל ההגדרה של השותפות על החפץ, רק בזמן
זה רק ברגע שהם קנו.
טוב, תודה למאזין, אנחנו עם חיים כעת. שלום לך וערב חי.
ערב חי.
אנחנו עדיין עם יונתן ויוחנן, שבסוף עשו את השותפות, והם קנו 10 מכונות שתייה.
10 מכונות, אני מניח.
10 מכונות שתייה.
כן.
והם קבעו שהמכונה, ההכנסות של המכונה העשירית, יהיו מעשרות. אפשרות מספר אחת אין בעיה. האפשרות השנייה, חייבים לתת 10% מהרווחים. לא 10 מכונות ומכונה אחת קודש לשם, אלא לעשות החשבון של כל הרווחים ומשם להפריש עשירית. האפשרות השלישית זה חייבים לתת את הרווח מהמכונה העשירית, ולהשלים במידת הצורך.
שלוש.
שלוש, אתה אומר, חייבים לתת,
חייבים לתת כי הם בעצם קיבלו על עצמם לתת את ההכנסות מהמכונה העשירית.
רגע, זאת אומרת, הם נותנים את המכונה העשירית, ואז עושים את החשבון כמה הרוויחו, ואם חסר לעשירית, הם מוסיפים.
ואם יש יותר,
יש יותר, יותר זה נשאר להשם.
למרות שמכר אמרו שזה יהיה מעשר, רק על דעת זה הם נותנים מזה.
אז רגע, אם יש יותר?
אז לכן יש יותר מאזין.
אה.
חיים, אם יש יותר במקרה הזה, אם זו התשובה שלך...
אם הוא אמר שהוא הולך לתת את זה למייסר, אז לכאורה הוא צריך לתת את זה.
גם אם יש יותר זה מייסר, זאת אומרת מבחינת, זה תפס, הקדושה, ההוצאות של המכונה אותי, תפסו.
הוא אמר שזה מייסר או שהוא סתם?
הוא אמר שזה מעשר, הזכרנו, יש פה 10 מכונות, הוא אומר, אני נותן מעשר.
את מה שנכנס במכונה העשירית הולך למעשר.
במקום ללכת לחשבן כל חודש את הסכומים. מכונה אחת שפחות יושבה, כולם שווים אותו דבר, ובעיקרון אמרו לו, אותו הכנסה לכולם, אבל תמיד יש הבדלים. אז הוא אומר, אחד, יהיה קודש להשם. כל זה ייכנס ישירות, חשבון לכולל, ישירות, בלי מעבר של חשבונות, כמה הרוויח, כמה הוא הפסיד.
כן, הוא יצטרך.
יצטרך לתת ולהשלים.
רגע.
בוא נגיד כך, הוא יכול לקחת פיזית את הכסף שהצטבר שמה, אחרי שהוא חישב בדיוק כמה מעשר הוא צריך לתת, ולראות כמה מתוך זה הוא צריך להשלים או להסיר, אבל אין שום משמעות.
נכון, בפשטות, בפשטות. הפוסקים, אני לא ראיתי שלמעשה יש לי מחלטה בסיסית אחרונה, אבל נראה שעל פניו מעשרות בשונה מתבועה, ששם התבועה או מעשר בהמה למשל, הבהמה עשירית עוברת, לא משנה אם גדולה, קטנה, לא משנה שאר הבהמות כמה משוות, אז בהמה עשירית היא למעשה מעשר. כספים, ככה מה שגם בעבת חסד, בחפץ חיים, צריך לרשום כל הכנסה, כמובן הכנסה, נקודות הוצאות, כמו שכל אחד לפי המנהגים שלו, אבל כל הכנסה לכתוב, ובסוף לעשות את המחזור של החודש או של השנה, ולהפריש מההכנסה את ה-10% נטו, כמה שההכנסות, בניקוי ההוצאות המוכרחות בשביל ההכנסה, נטו ממה שנשאר, 10% צריך להיכנס לצדקה, ולכן במידה, וזה המעשר, כאשר הוא אומר שהמכונה תהיה מעשר, אז למעשה זה לא מעשר, זה משהו אחר. יכול להיות את מכונה בתור צדקה, אבל מעשר זה נטו מהרווחים, על זה זה הולך.
טוב, הבארנו את הנקודה הזו.
ואנחנו ממשיכים עם...
אנחנו נמשיך אחרי
יונתן הפרסמות. יונתן ויוחנן.
אבל אני לא אשכח משהו שחבר נאמר לי לפני הרבה שנים, שאני לא זוכר ממי הוא שמע את זה.
ש...
אחד הרבנים שלך, שמעבר למעשר, יש גם את חובת הצדקה.
כן, ברור, מעשר זה עשירית מהרווח.
מעבר לזה אפשר לתת גם צדקה.
צדקה זה מצווה אחרת.
זה גם מוגבל, כן, נכון.
אתה לא יכול, זאת אומרת, להחשיב...
עד 50% אפשר לתת צדקה, יש כאילו שומעת עד רק את חומש, רק 20%, אבל למעשה...
עשירית זה החובה שלנו מהרווח להפריש, ומחוץ זה יש לנו מצווה
צדקה. מעשר זה לא שלנו, מה שנקרא.
כן, אני, תוך כדי שאני מדבר, אני נזכר ש...
מי אמר לך את זה?
התפלפלנו בזה, אני מקווה שבדקות הקרובות אני אזכר.
באמת, זה אמרה מפורשת, בקיצור כמובן, שמביאה שם שאותו אדם שהיה קבוע מעשר, כל מה שהיה נכנס היה מעשר, על שפע היה מעשר, כאשר הוא הוריש את אותו קרקע לבן שלו, אז הוא סיפר לו, אמר, תקשיב, יש פה קרקע שמרצמך המון תבועה, עשירית תיתן. בן, בשנה הראשונה, נתן בשנה השנייה, היה לו קשה, כל כך הרבה לתת לצדקה, זה קשה מאוד, הכנסה גדולה. אז הוא כל השנה קצת צמצם, צמצם, צמצם. אחרי 10 שנים, הוא מתפלא ורואה שההכנסות שלו פחתו, ופחות או יותר זה כמו המעשר שהוא היה נותן אז, זה מה שההכנסות שלו. ובאו כל החברים לבקר אותו, ולעשו סעודה גדולה, אמר, למה אתם נהנים בזה שהוא ככה מופסד? הוא אמרו לו, עד עכשיו, אתה היית בעל הבית, קדוש ברוך הוא היה כהן. עכשיו זה נהיה הפוך, כדי שבוכו הוא הבעל הבית, ואתה נגמר לקחת לך הכהן, נתן לך את ה-10%, לכן זכת להיות כהן, אז לכן, כן, לתת את המעשרות, לא להשאיר בבית, אפשר לתת, מי שרוצה מקום לקבל, לאן לתת, אני יכול לתת מקום, המצב הוא לא כל כך פשוט, אתה יודע, המצב עכשיו שאנשים מצאו תירוץ, כן, קצת לא לתת, אז עד רבה אפשר לתת, וזה דבר גדול עשר בשביל להתאשר.
בכלל, צדקה זה מלשון צדק, ככה אני חושב. הקדוש ברוך הוא נתן לך, אז מן הצדק שתיתן הלאה. אתה גזבר. אתה צריך לעשות צדק.
יפה. ואומר השולחן ערוך, הלכה למעשה, ראיתי זה פעם ראשונה היום, לא שמתי לב, צדקה בכוחה, שולחן ערוך זה לא איזה סגולה או איזה עניין, צדקה בכוחה להינצל מגזרות, שהשם ישמור את זה, להינצל מנוע גזרות.
פרסומות עכשיו. מיד נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. והלילה בשיתוף המאזינים בשאלות של אמונה והשקפה בראי התקופה. על הפרשה ועל השבוע. הלילה ב-10 כאן בכל חי.
שינויים, שדרוגים, שיפורים. מה רע בקו 54 של פעם, שידע גם לעשות סיבוב גדול מאחורי איצקוביץ' וגם להגיע לכל מקום בתל אביב?
נעים לעתיד. הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי, שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובשמירה על בריאות החניכיים. למה לסבול? מצחצחים באורביטול.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותן לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510,
כפוף לתקנון. לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור, נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
אמריקה בוחרת נשיא, טראמפ או ביידן.
We are going to win 4 more great years in the world.
The days of Donald Trump's divisiveness will soon be over.
מערכת החדשות של כל חי בדיווחים שוטפים בזמן אמת. הלילה, החל בשעה 2 לפנות בוקר, משדר מיוחד בהגשת שלמה ריזל, איתי גדסי, אריאל שרפר ואפריים קמיסר, וביום רביעי, החל משעה 7 בבוקר, משדר בחירות מיוחד בהגשת בצלאל כהן ובהשתתפות הכתבים וטובי הפרשנים, עד לתוצאות האמת בבחירות הדרמטיות ביותר שידעה ארצות הברית. המרוץ לבית הלבן, בכל חי. עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו, ישראל איתנו על הקו, נכון?
כן, שלום.
מאיפה אתה ישראל?
אלעד.
מאלעד. וואו. תתרחק או תנמיך מאוד את מכשיר הרדיו שלידך, ושים לב לשאלה.
אנחנו עדיין עוסקים עם יונתן ויוחנן, שמצאו לעצמם פרנסה ידי הצבת מכונות שתייה. יצאו לדרך, קנו מכונות, יצאו לדרך. אבל בהמשך, תוך כדי שהרווחים זורמים לכיסיהם ושותפות הולכת כמו שצריך, אחד מהם הוא טכנולוג גדול ואומר, אני רוצה לייצר איזה מכונה מיוחדת, ככל שתשים יותר כסף ככה, תקבל פחית יותר גדולה, או ככל איזה משהו, איזה, הוא רוצה להמציא איזה מכונה. עכשיו, שותפו. באמצע תהליך, יוחנן לא מסכים להמשיך להשקיע. התחילו כבר לתכנן את המכונות האלה, התחילו ללכת לזה, להתעניין.
כמו שותפים כבר במכונות והרבה זמן.
יש להם כבר, כן.
זה רעיון חדש.
יוחנן אומר, די, 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 מספיק, עזוב אותי, אני רוצה להישאר איפה שאני, אל תיקח אותי למחוזות כאלו. עכשיו השאלה, האם איזה שותפות? והוא חייב להמשיך. אפשר מספר אחת אין שותפות על דבר שלא בא לעולם, זה משהו תיאורטי, זה משהו שרק חושבים לעשות אותו, עוד לעשות אותו, אז הם לא שותפים בזה. נכון?
המכונה לא נמצאת בעולם.
המכונה עוד לא הגיעה, כן.
המכונה לא נמצאת,
חסר פה, אבל חסר לי פה משהו בהבנה של השאלה. מה השאלה, האם ניתן לטבוע את השותף, להמשיך ולהשקיע בזה, או אם אחד מהם ימשיך בפיתוח על דעת עצמו, האם השני יכול לבוא ולדרוש את חלקו, למרות שהוא לא רצה להשקיע בזה.
נכון מאוד.
בגדול הם שותפים, זאת אומרת, לטוב ולרע.
כן,
מצד זה או מצד זה.
ביטול שותפות פה. ביטול שותפות, לכל דבר, לכל עניין, או שבכלל מעולם לא היו שותפים על זה, ואז...
זה איזה חלום.
אתה רוצה להמשיך לבד, תמשיך לבד, אתה לא רוצה להמשיך. הוא יכול לשתף אותו בהמשך או לא, אבל כן, הם לא מוגדרים בכלל כשותפים לשום עניין.
אפשרות מספר אחת, אין שותפות על דבר שלא בא לעולם, אפשרות שנייה מועיל גם על דבר שלא בא לעולם. ואפשרות השלישית, חייבים קניין מיוחד על שותפות, על דבר וירטואלי, ואם הם לא עשו את זה, אז אין שותפות.
בית.
אתה אומר שמועיל גם על דבר שלא בא לעולם, אתה צודק וזה גם הגיוני, כי לפעמים שני אנשים עושים שותפות מסוימת, משקיעים על, על איזה המצאה שהם הולכים להמציא. עכשיו, או שהם ירוויחו או שהם יפסידו, אבל הם שותפים לכל דבר ועניין.
אז זהו שלא.
מה?
זה נכון. הוא צדק, וגם, ואתה מקרה שלך לא כל כך
מדייק. אני בסדר, הסברתי אותו בסדר.
לא אני אסביר בדיוק.
למה? חלוקה.
יפה מאוד. הנה, זאת השם.
רגע, מה התשובה? הכתוב פה, היא... מועיל, גם על דבר שלא בא לעולם.
ולכן דיני המונות הם מאוד מאוד דקים, ומאוד חשוב הרזולציה של המקרה. אם הם כבר שותפים, אומר הסימן, הם כבר שותפים במכונות השתייה, יש להם כבר 10 מכונות, אפילו אחד מהם לצדקה. לצדקה, לא למעשר, אבל לצדקה. ועכשיו, כאשר הם בתוך השותפות, יש להם כל מיני המצאות, בסדר, אז הם ממשיכים עם השותפות. ושייך גם על דבר שלא בעולם השותפות הזאת, כי כבר מדין ערב, לא משנה כנס למדין מה, אבל ודאי שהשותפות יכולה להמשיך ולהתקיים גם על דבר שלא נמצא בעולם.
כי זה עניין של מכונת שתייה חדשה, ואם מחר...
לא, 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 כי הם כבר שותפים. אין כבר שותפים, כבר חל הקניין ביניהם.
אם רק התכנסו להיות שותפים...
התחייבו את אחד לשני, נכון.
אז זה קצת...
רגע,
לפי התשובה של השאלה הקודמת, שאנו שכל עוד לא רכשו, אז אין פעולה של שותפות.
נכון.
וממילא על הרעיונות... אין איך לחיים.
אז איך כן עושים שותפות על מיזם? המיזם שעוד לא בא לעולם, מתכנסים שניים ועושים שותפות, רוצים להשקיע בחיסון לקורונה.
יפה מאוד.
או שיצליחו או שלא יצליחו. זה לא דבר שבא לעולם.
נכון, לא דבר לעולם, ואין משהו באין.
ואין כלום. נכון. אז איך מקיימים כזו שותפות?
מה ששייך לעשות זה סוגי כנסות. כמו שלמעשה דוגמה שעושים בנירוסין, בחתן נקלה. כל מיני כאלה סוגי כנסות, זה נקרא שטר, שאתה מכניס בו מראש, אתה משליש סכום כסף, ואתה כותב שאם לא, אז זה התחייבויות.
כשמתכנסים למין שותפות רצינית שכזו, אז גם עושים הסכם בתחילת הדרך.
כן, אבל ההסכם איך הוא מחייב. איך הוא מחייב.
זה מעגן, על ידי באמת כנסות.
או כנסות מסוימים, על ידי שמשים כסף בצד. זאת אומרת, יש הגדרות הלכתיות איך אנחנו מתקשרים בינינו, וזה לא ייחשב כאסמכת,
אבל כל זמן שלא בא לעולם, זה לא שותפות.
כן, הרי אין לנו קניין לדבר שלא בא לעולם, וגם אין קניין לשותפות שלא בא לעולם. אם כבר הם שותפים, אז יש מדין ערבות.
טוב, בוא נעבור לשאלה הבאה.
אנחנו ממשיכים עם יונתן ויוחנן. יונתן, כמו שכבר הספקנו להכיר אותו כבר משעה 9, אוהב סיכונים, ומשקיע את כספי רווחי השותפות בקניית אופציות. אפשרות מספר אחת, אין בעיה, הוא שותף.
אתה יודע מה זה אופציות, ישראל?
כל מניות?
משהו כזה.
זה יותר מסוכן, יותר מסוכן. מניות זה עוד מילא, לפעמים יש לך משהו ביד.
כאילו יש משהו ביד.
שוק ההון.
באופציות, זה בסך הכל אתה מאמר כביכול, האם לאיפה יגיע מדד דאון ג'ונס וכדומה, ואם הוא יגיע, אין לך שום דבר, יש לך כזה אימור, ואתה שם עליו הרבה כסף בשביל האימור הזה. בבקשה?
כמו מניה.
כן, רק קצת יותר מסוכן.
כן, יותר מסוכן.
האימור הוא יותר גדול.
זה קשור למניות, אבל זה לא מניות.
הנפילה היא יותר כואבת. אז יונתן, האם מותר לו לקחת את הכסף הזה ולהשקיע באופציות? אפשרות מספר אחת, אין בעיה, שותף, ומותר לו. האפשרות השנייה, אסור בלי הסכמת שותפו. האפשרות השלישית, עם הרגילות להשקיע, כך לא צריך לבקש רשות. זאת אומרת, אם הם...
אם בתחילת הדרך, הסכימו ביחד שהם...
עם הרגילות בעולם. זאת אומרת, יש לנו הרי כספי פנסיה וכדומה, שאנחנו משקיעים, שאנשים משקיעים אותם, חברות משקיעות אותם.
זאת אומרת, אם זו השקעה נורמלית.
אם זו השקעה שהיא נורמלית, גם היא מסוכנת ברמה מסוימת. הרי כל כספי פנסיה,
אבל היא מקובלת, כהשקעה שחברות עשות, אז אפשר.
בית.
אתה אומר...
שאסור בלי הסכמת יוחנן, בלי הסכמת השותף, להשקיע את הכסף באופציות.
רגע, התקנון בהתחלה הוא
הסכים? בוא נעשה, נסביר ככה. הכסף של החברה מוסכם עליהם שיושקע בצורה כזו או אחרת. לא דיברו בדיוק איפה. מה?
בצורה מסוכנת כזאת?
לא דיברו איפה. הוא אמר שהכסף יושקע.
יושקע.
כן. השאלה האם במקרה כזה, יכול אותו יוחנן גם להשקיע את הכסף באופציות, שזה דבר בעל סיכון מאוד גבוה.
והשותף יודע את זה שהוא
זה? זה השאלה שלנו.
יכול...
מותר לו לעשות את זה.
אם זה לא היה מסוכן, למשל, זה היה השקעה נורמלית, לא צריך את ההסכמה של שותף וכל פעולה ופעולה. הם זורמים ביחד, כל אחד יכול להשקיע. עד כמה שזה לא מסוכן, אין שום בעיה.
בוא נגיד, הוא לא מסתיר בכוונה, אני לא חושב שמדובר בסיטואציה. הוא לא מסתיר בכוונה. השאלה אם הוא צריך לשאול לפני.
כן, בית.
בית,
אתה אומר, אסור בלי הסכמת השותף להשקיע כספים באופציות.
אז התשובה האמיתית היא שאם זו הרגילות בעולם,
זה מפליא אותי, זה מפליא אותי, כי זה השקעה מסוכנת.
אל תכריע מזה, חברון, שמותר. אם זו השקעה שנחשבת למקובלת, אז אתה יכול. גם אם זה נחשב כמסוכן.
הייתי נורא כועס אם שותף שלי היה משקיע את הכסף שלי ושלו ביחד, או של החברה, באופציות למשל.
הביאו מה משקיע סתם במניות?
אני גם לא כזה בעד.
לא משנה, אבל שוב.
אבל זה דבר שמקובל. אם זה דבר שמקובל בעולם, אם מנהג המדינה...
אני מניח שבדרך כלל כאלה שמשקיעים, אז מפזרים את סיכוני ההשקעה בכל מיני רמות.
אתה יכול גם להרוויח מזה מאוד. באופציות אין לזה סוף לרווח.
כן.
הסיכון הוא מאוד גדול, אבל הרווח הוא מאוד גדול.
אתה מרוויח, זה הכל וירטואלי, אחר כך אתה שם את כל הרווח שלך, אתה שוב משקיע.
זה עוד
מסוים. כן. טוב,
טוב. למעשה הקדוש ברוך הוא מפרנס, זה נכון.
בסוף,
זה...
כן.
אנחנו ממשיכים עם... מאמץ. משה, שלום לך.
שלום, שלום.
שלום, ערב חי, זהו, נטשנו את יונתן ויוחנן, סיימנו איתם, שלחנו אותם לדרכם, ואנחנו עם...
חננאל.
עם חננאל, שהוא ביקש מאשר השמי שומה עבור הדירה שלו. אחר כך שהתברר שיש פער גדול בין ערך השמאות לדעתו של... זאת אומרת, יש מחלוקת, השמי טען שהדירה שווה מיליון, ובעל הדירה חושב שהדירה שווה 1,300,000. ביקש לבטל אותו. האם מגיע לשמי התשלום? הזמין שמי,
והשמי ככה ברור את הדירה, ככה אפילו ברור את הדירה,
אומר מיליון שקל.
אחרי יום ימיים, כן, אומר, עדיין לא הוציא את הכל מה שצריך.
אבל אומר, זה מיליון שקל. זה 1,300,000, מה אתה אומר לי מיליון? עזוב. לא משלם לך על הביקור. האם מותר לו?
מה ביקור? לא רק ביקור, על דמי שמאות.
על דמי שמאות, לא רוצה.
הוא כבר הכין את התופס שלו?
הוא לא סיים, אם הוא היה מסיים, אז לא נגמר. לפני שסיום העבודה,
הוא בא, עשה, הסתכל מרפסות, למעלה, למטה, מדד, אמר, אה, 1,000,000 שקל. אחרי יומיים אמר לו, אדוני, זה 1,300,000, הוא אומר, לפי דעתי זה 1,000,000. אתה מעזוב, אל תכין,
אל תוציא את השמאות, אל תביא לי את זה.
ואני גם לא משלם לך. אפשרות מספר אחת, חייב לשלם את מחיר השמאות המקורי. האפשרות השנייה, חייב לשלם את ההוצאות. מה זה הוצאות?
שהיו בשמי, עבודה.
את המטר, את השליפה של המטר.
הזמן, עבודה, השקיע, נתן לעובדים שלו לסדר את הניירת.
טוב. והאפשרות השלישית...
פטור מכלום.
פטור. למה? כי הוא החליט שהשמי לא יודע מה שהוא רוצה. שהשמי לא מספיק מקצועי עבורו.
כן, השמי טועה.
טוב, בסדר. מה אתה אומר? מה עושים?
אפשרות השנייה.
אפשרות השנייה שהוא חייב לשלם לו את ההוצאות.
כן.
תשובתך הנכונה.
אני לא יודע, אני לא מבין את זה. מה, כל אחד שלא ימצא חן בעיניו בעל המלאכה יגיד לו, עזוב, לא, רק קח 20 שקל על הדלק עברידי עד הבית שלי, באתי, עזבתי, באתי לביקור. מה, לא מוצא חן בעיניך שערך שהשמאות שלי לא מוצאת חן בעיניך?
לא, יש עלות ביקור בלי כל קשר. יש עלות ביקור שאת זה תשלם.
אוקיי,
אני לא יודע איך זה בעולם השמאות, אני לא יודע אם זה שמאות
עולה 1,200 שקל,
לא משנה, אני אומר, יש תעלות ביקור שמקובל בשוק, פלוס ההוצאות שהיו לו, כן? מה לעשות? זו הלכה.
את הביקור, עוד יש עוד צרשים, עוד עצמא ביקור.
נו, ותארך שארבע אנשים ביום אמרו לו, עזוב, אתה לא שמי טוב בשבילי.
אז שחליף מקצוע. אם הוא הגיע למצב שארבע אנשים אומרים לו את זה, אז כנראה שבאמת הבעיה בו, בשמי.
זה נכון, אבל, שבמידה ויש פה הפסד לשמי, אז הוא יוכל לתבוע את ההפסד הזה, זאת אומרת, ידו תהיה על העליונה, כי למעשה הוא ביטל אותו. אבל יכול לבטל, יכול לבטל את העסקה, מגיע לו להשמי מה שהוא הוציא, יתרה מזאת לא מגיע.
טוב, ההלכה מפתיעה.
למדנו, למדנו. טוב, תודה לך. אבישי.
כן, שלום.
בן כמה אתה?
12.5.
פשי, אה? צעיר. אין לימודים?
היה בשטח פתוח, עכשיו גם את זה ביטלו.
למה?
כי מי שהיה שם בבית הכנסת מסכים שילמדו שם, אז לא מצאו מישהו שבבית הכנסת.
רגע, באיזה כיתה הוא?
או בטח
חטא. אז עדיין לימודים, כן. יש מקומות שאם זה לא מרחב פתוח, אז לא מקיימים לימודים.
חבל מאוד שלא מוצאים מרחב פתוחים.
אז הנה, אז הוא יגיע אלינו ללמוד.
יאללה, בבקשה.
טוב. משה וראובן סיכמו על מחיר הדירה. אמרו את המחיר. האם השיחת מסדרון הזאת מחייבת? אפשרות מספר אחת המקח קיים. האפשרות השנייה רק אם סיכמו בפני עדים. האפשרות השלישית לא תפס כלום. שיחת מסדרון לא תופסת.
יש פה שני אנשים, אחד מוכר, אחד קונה, ראה את הדירה, הקונה, מצחן בעיניו, ישב עם המוכר, סיכמו על המחיר של הדירה. האם הסיכום הזה מחייב במשהו? א', בהחלט שכן, והמקח קיים. ב', רק אם עשו את הסיכום הזה בפני עדים זה קיים. ג', אין פה שום מקח, כי עוד לא עשו שום מקח.
שתיים.
רק אם זה היה בפני עדים.
צער לנו, תשובה לא נכונה.
נכון, אין כלום. זה בפני עדים, זה דיבורים. דיבורים בפני עדים זה נחמד, אבל זה לא מחייב.
אבל צריך תוגן, זה לא מחייב, צריך תוגן. סיכמנו?
מה זה קשור?
מילה זה מילה.
לא, לא, יש פה...
מה?
השאלה מה הסיבה לחרטה? יכול להיות שבאותו רגע הוא חשב שהוא עושה עסקה טובה, אחרי זה הוא בחן את הדברים לפני שהוא בא לחתום, והוא הבין שיש פה טעות. אין פה, בזה ספציפית לא חושב שיש פה עניין של הוגנות.
לא, 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 נכון, נכון. אם באמת...
אם כבר להיות הוגן, אז באמת להיות הוגן לצד שמתחרט, כי כנראה שיש לו סיבה טובה.
נכון, אם הוא גילה פתאום שהדירה שווה יותר, או התחרט, אוקיי.
או להפך, הקונה גילה שהיא שווה פחות. טוב, תודה לך, ושתחזור בקרוב ללימודים, אני מקווה. אנחנו נצא להפסקה נוספת. הפסקה נוספת, ומיד נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. והלילה בשיתוף המאזינים בשאלות של אמונה והשקפה בראי התקופה. על הפרשה ועל השבוע. הלילה ב-10 כאן בכל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו, אבי איתנו כעת, שלום לך וערב חי.
שלום, תודה רבה על התוכנית.
תודה לך.
בבקשה, לעונג לנו. אבי, בשאלה הקודמת דיברנו על סיכום של מחירי הדירה, ועל פי הלכה, הסיכום לא תופס, כשזה ככה בעל פה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איזה קניין כן יועיל לקניית דירה? אפשרות מספר אחת זה כסף וחזקה.
או חזקה, כן.
כסף או חזקה. האפשרות השנייה זה כסף, שטר וחזקה. האפשרות השלישית, כסף, שטר, חזקה ואפילו חליפין. מה באמת תופס את המחירה?
זה שתיים.
שתיים.
כסף, שטר
וחזקה בלבד. לא חליפין. אתה בטוח?
אני מסתכל עליך, אריאל, אני לא יודע את התשובה.
שתיים זה אומר כסף, שטר וחזקה בלבד.
נכון.
זאת אומרת, אם אתה היית מחליט לקנות דירה...
בקניין סודר, לא היית קונה.
בדיוק. לא היית מסתמך על זה.
נכון.
יפה מאוד. זה לא נכון.
זה לא נכון התשובה?
לא.
מה התשובה הנכונה?
למדנו את זה כבר, שקניין סודר מועיל בקרקעות... אז מועיל בקנייה של דירה, בסחירות זה מחלוקת אמנם, אבל בקנייה דירה מועיל כסף, שטר או כסף או שטר או חזקה או קנייה סודר.
וואה.
מאיפה אתה אבי?
בית שמש.
מבית שמש. ומה עושים אצלכם בימים אלה?
מאתגר כמו כולם.
לא, אין לימודים בשטח פתוח?
נכון.
אין כלום?
יש, בטלפון.
בטלפון?
טלפון.
כן.
בטלפון. מאוד קשה, מאוד קשה לתלמידים ללמוד בטלפון.
כן, נכון.
זה לא זה.
טוב, שיהיה בהצלחה בכל מקרה, אבי.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות.
אנחנו נעבור ליהודה. איתנו יהודה?
כן, תודה.
יהודה, מאיפה אתה?
מרכז.
מהמרכז, טוב. מוכן לשאלה הראשונה?
כן.
יהודה, מה המקור לכך שקרקע נקנית בכסף? האפשרות הראשונה, כי כתוב וכי יינתן, ודרשו חזל דבר הניתן מיד ליד, וזה כסף. האפשרות השנייה זה ממכירת מערת המכפלה לאברהם אבינו בידי עפרון החיתי ב-400 שקל כסף. והאפשרות השלישית, מקידושי אישה בכסף. מאיפה אנחנו, מה המקור שקרקע נקנית בכסף?
אני יודע שבקידושים דף י"ד, הגמרא אומרת שגם תוצאות אומרת שבכסף דבר ניתן מיד ליד.
אז? מה התשובה שלך?
לא, אבל
אפשר להינתן?
זאת אומרת, המקור בתורה לכך שקרקע נקנית בכסף, זה מזה שכתוב ויינתן, ואז חזל דרשו על זה, נותנים מיד ליד, ולכן זה כסף.
אבל לפי מה שאמרתם בקדושי אישה, נראה לי לך קדושי אישה.
אתה יודע חשוב את שלוש האפשרויות, ואז תחשוב עליהם, ותחליט. או מוכי יינתן, או מהפעולה של רכישת מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו, או מקדושי אישה, בכסף. מה המקור בתורה לכך שקרקע נקנית בכסף?
מה המקור הראשוני? מה המקור הראשון שכתוב בתורה?
הבחור דבק בבכי יינתן.
הוא צריך להקשיב טוב לנוסח השאלה. והרב הוסיף פה, מה המקור הראשון שכתוב בתורה שממנו לומדים את זה?
נאבט.
אז בוא תגיד לו את התשובה ישר, וזהו.
לא, אנחנו שואלים את השאלה.
אמרתם מקום ראשון בתורה.
בבקשה, זה התשובה.
אכן, המקום הראשון שבעצם רואים את הפעולה הזו של רכישת קרקע על ידי כסף.
ולמעשה זה המקום הראשון, וזה מהתורה, השאר זה פחות.
טוב, שאלה נוספת.
דניאל, הפקיד 1.5 מיליון שקל, אז דיברנו עליך אתמול, 1.5 מיליון, נכון?
הפעם זה דניאל, אני כבר הפקדתי את 1.5 מיליון.
דניאל הפקיד 1.5 מיליון שקל בגמ"ח. עכשיו מה קורה? בעל הגמ"ח הציע את הדירה שלו למכירה.
האם
דניאל יכול לבוא ולהגיד לו, פה, 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 אני רוצה לקנות את הדירה שלך? 1.5 מיליון כבר יש לך. מה מגיע לך עוד?
זה הכל. מגיע לך 1.5 מיליון, קח את המיליון
וחצי. קח 1.5 מיליון שנתן לי לגמ"ח.
ובזה יקנה לי הדירה. קניין כסף.
זה כסף.
בלי מסירת הכסף.
אלא רק סיכום. טוב. האפשרות הראשונה שאי אפשר לעשות כזו עסקה, כי חייבים ממש מעשה נתינה. האפשרות השנייה, ניתן לעשות את זה. גם אם הכסף לא ברשות בעל הגמ"ח, אלא הוא מסתובב כרגע אצל כל הלווים. האפשרות השלישית מועיל רק אם הכסף נמצא ברשותו, זאת אומרת, אפשר ללא מעשה נתינה.
אבל בתנאי שהכסף בקופת הגמ"ח.
בקופת הגמ"ח, בדיוק.
לפי היום גם ב... לא חושב שהכסף יהיה אצלך ביד. משכנתה.
לא, לא. אנחנו לא בעולם של משכנתאות. יש אדם מנהל גמ"ח. בגמ"ח יש לו 10 מיליון שקלים, שאותם הוא מלווה לאנשים אחרים והם מחזירים, ובדרך כלל, טבע ההתנהלות, שגם יש איזשהם כספים כל פעם בגמ"ח, כן?
שמפקידים, יש אנשים שיש להם כסף, מפקידים
אותו בגמ"ח. קופת הגמ"ח אף פעם לא ריקה עד הסוף, בדרך כלל. עכשיו, אותו אחד שמנהל גמ"ח עם 10 מיליון שקלים, אחד מהאנשים שהפקידו אצלו, יש לו דירה. בא אליו בעל הגמ"ח, אומר לו, תשמע. הפוך, סליחה.
בעל הגמ"ח מציע את דירתו למכירה.
בדיוק.
בא המפקיד.
בא המפקיד, אומר לו, תשמע, 1.5 מיליון כבר נתתי לך. נוסיף לך את מה שצריך, או לא נוסיף, תלוי כמה שווה הדירה, ונסגור את העסקה. האם אפשר לקיים עסקה בצורה כסף. כזו? האם זה קניין, כסף, תקין? אז אפשרות ראשונה, לא שייך בכלל לרכוש דירה בצורה הזאת. כי הכסף צריך לעבור בפועל מיד ליד לשם הרכישה של הדירה. אפשרות שנייה, בהחלט שניתן לעשות עסקה כזו. גם אם הקופה כרגע, קופת הגמ"ח ריקה, ויש בה רק 100 שקלים, ולא את 1.5 מיליון לפחות, שיפקיד אצלו אותו אדם. אפשרות שלישית, עסקה כזו היא אפשרית. לא חייבים להעביר בפועל את הכסף מיד ליד, אבל הכסף חייב להיות ברשותו של המוכר, כלומר, של בעל הגמ"ח, שמוכר את דירתו.
ג'.
אתה רואה, כשמסבירים לאט חברון?
מבינים מהר.
מבינים מהר וגם עונים מהר. תשובה נכונה, ואנחנו ממשיכים לשאלה השלישית.
לאחר מספר שעות מקניית הדירה, דניאל התחרט. והמוכר הסכים. האם המחירה התבטלה? אנחנו לא מדברים כרגע על הגמ"ח, נכון? אנחנו מדברים כרגע על מקרה.
כל עסקה של קניית דירה. אדם קנה דירה.
דירה, שילם את הכסף כמו שלמדנו שהכסף צריך לעבור.
עשה קניין, כן.
עשה קניין. מוכר, ודניאל התחרט. המוכר הסכים.
והמוכר הסכים לך
שהעסקה
תתבטל.
והמוכר הסכים, אז איפה השאלה שלנו?
או, בדיוק. איפה השאלה, חברון?
הכל בסדר.
אז אני אתן לך שלוש אפשרויות, חברון, ואז תגיד אם יש פה שאלה או אין פה.
אפשרות מספר אחת רק לאחר מכילה בין שניהם. אפשרות שנייה, מכילה לא מועילה, אלא מה, הוא יקנה את הדירה בעל כורחו. הוא לא רוצה והוא לא רוצה. האפשרות השלישית, תלוי באיזה קניין הדירה נקנתה. אני לא יודע מה התשובה, אני הולך על פי הרגש.
נו?
הרגש שלי אומר רק מכילה בין שתיהם. אני לא יודע. ככה אני...
זאת אומרת, חברון, אם הוא היה צריך לפסוק במקרה כזה, היה הולך על מכילה.
אחד יבקש סליחה, זה שקנה, יבקש מסעה, זה ימחל, זה יבקש סליחה.
טוב, אתה הבנת את השאלה, יהודה?
כן.
אוקיי, אז יש פה עסקה. הקונה התחרט, המוכר הסכים.
אחרי הקנייה, המוכר התחרט.
זאת אומרת, עשו קניין כבר, לא משנה איזה קניין, קניין שתופס בנדלן, ולמרות שעשו כבר קניין, המוכר הסכים לביטול העסקה. השאלה, האם זה מספיק? אז חברון טוען שאם שניהם מוכלים, אין בעיה, וזה בסדר. האפשרות השנייה, שמכילה במקרה כזה לא מועילה, כי היה פה כבר קניין. אפשרות שלישית, תלוי באיזה סוג של קניין נרכשה, נקנתה הדירה.
ג'
ג' ואז לפי מה אתה מחלק את ה... את ה...
קניינים, איזה קניין כן, איזה קניין לא.
כן.
יש שני סוגים של קניין, יכול להיות שהקניין הם עדים, ואז המחילה בין שניהם לא תעזור. כי צריך לקנות את העדים, ואז יכול להיות שהבעל הבית יחזור בו, ואז יגיד לו לא, אתם לא, לא מסכים לך לחזור בי. אז אני חושב שזה ג'
מאיפה אם יש עדים או אין עדים?
מאיפה הבאת העדים?
לא, יכול להיות שהיה עדים.
מה, ממתי צריך עדים בקניין של דירה?
לא, לא חייב דירה, כל סוגי קניין.
אנחנו מדברים פה על כדירה.
אז
א', לאחר מכילה, חברון הוא הולך איתך. עכשיו חברון תסביר לו למה שניכם טועים.
באמת? אני לא מבין מה, אז הוא ימכור, הוא מוכל, אז הוא צריך למכור למרות שהוא מוכל.
זאת שאלה.
הוא לא רוצה לקנות, הוא חייב לקנות, מה, אין דרך חזרה.
אבל זה לא המקרה, היה כבר קניין.
היה קניין, אין דרך חזרה, שניהם מוכלים אבל.
בסדר, אז קניתי את זה, מה אתה מוכל עכשיו?
הוא יכול למכור לו בחזרה.
קניין חל, אדם קנה חפץ, מה עכשיו בכלל יעזור?
קח את הכסף חזרה.
אז קח את הכסף חזרה, הכל בסדר?
כסף חזרה, זה קניין בחזרה.
קניין בחזרה.
ברור שאת הכסף הוא זכה לעשות לו, לא חשבתי ש מחילו אחד לשני.
לכאורה זה...
מחיר עלה, מחיר ירד.
לא, זה גם אולי השאלה יותר ברורה להבנה, כשהקניין הוא עוד לא נעשה בכסף, נעשה קניין אחר.
נכון?
כן.
חתמו על חוזה.
נכון?
שטר.
ונחרת הוא אומר, שמה, אני מתחרט, אני לא רוצה.
אגב, אוי ואבוי, לא רק מבחינה הלכתית.
למי שלא מבטל שטר.
למי שעושה, חותם על חוזה, ולא עושה חוזה נגדי שמבטל, כי אז... תמיד אפשר לתבוע אותו על זה. לכן...
אז מה הפתרון?
חוזה נגדי? קניין חדש, כן? שטר חדש.
טוב, הופתעתי. מכילה
לא עוזרת. מה פתאום? מכילה תעזור.
לא, חשבתי, הוא מחזיר לו את הכסף. בהלוואה,
בחפץ שייך למישהו השני, זה לא שייך פה לעשות מכילה.
טוב.
אז התשובה היא שהמכילה לא מועילה, למרות ששניהם מוכנים לביטול העסקה, הם צריכים לעשות קניין, זה לא פרוצדורה בהכרח מסובכת, אפשר לעשות פשוט קניין, קניין הפוך,
קניין הפוך,
קניין הפוך. טוב, יהודה, שתמיד תעשה עסקאות טובות ולא תתחרט עליהם אף פעם, ואז הכל יהיה בסדר, בעזרת השם. טוב, הזמן שלנו כמעט ונגמר.
טראמפ מתחיל עכשיו?
אוטוטו, תראה, הוא עוד לא יודע מה המצבו של טראמפ כרגע, אבל פה האולפנים
קיבלו
צבעים, קיבלו צבעים פחות מוכרים. אדום, כחול, כוכבים.
כן, כן, משהו, אני... לרגע חושב שאני...
יש פה אפילו, אני רואה, הצטיידו, מה זה, מה זה, כובע?
זה הכובע שטראמפ הולך בדרך כלל, כן? הכובע המצחייה האדום. גם הטכנאים פה לבושים כבר ככה בצורה חגיגית.
כן, חגיגי משהו. למה יש מאחוריך מסך ירוק, אורי? זה סתם כי היו צריכים לפנות את זה מאולפן השני. וואה, טוב, תראה איזה
טכנולוגיה. אבל אתה רואה מה קורה באולפן ממולנו?
אני ככה בזווית עין מצליח לראות את ה...
אני חושב שה-CNN לא היה מתבייש בכזה אולפן.
טוב, וזה מתחיל, אמרנו, הערב, הלילה, לא הערב, הלילה.
הלילה בשעה 2.
ב-2.
אולפן בחירות מיוחד.
אני קצת... לא נעים פה, אני משדר ברדיו, לא נעים חלילה להגיד דברים, כאילו, אבל אני קצת מרחם על מי שישאר לשמוע את זה.
אני לא מרחם, אני מצפה להתחיל לשמוע את זה.
כן,
אתה מרחם? אני מחכה לשעה שתיים בקיליון עיניים, לשעת סגירת הקלפיות, מה זה?
גם על בחירות בארץ זה קצת לשרוף זמן, אז על בחירות שם? נו.
לא, שם משפיעים, מלכוס החסד, כמו שאמר הרב רושקוביץ.
המלכות היא לא בהכרח תלויה בעומד בראשה, בשונה אולי ממה שהיה בעבר, שהיה מלך שהוא שליט יחיד, כל יכול, היום זה קצת המערכות עובדות אחרת, לפחות שם.
ראית מה קרה בארבע שנים האחרונות מבחינת היחסים עם ישראל כשטראמפ היה נשיא?
טוב.
זה השפיע על הכל. תקנו חצות, יכול לעשות גם.
כן, בדיוק.
ואגב, נכדים יהודים שהתרוצצו בבית הלבן, זה פעם ראשונה בהיסטוריה, נכדיו של טראמפ הם... יהודים אורתודוקסים, היועצים, אנשי הסגל. אגב, כשהיה חתימת חוזה עם מדינות המפרץ, אז יש תמונה מפורסמת של מינכה על הדשא, שבבית הלבן, ברחבת הבית הלבן, על הדשא, מינכה. היה כל כך הרבה אנשים שומרי תורה ומצוות מהיועצים של הנשיא.
טוב, יפה. עשו שם עניין. שיהיה בהצלחה בכל מקרה. תודה רבה חברון, הרב רואי מושקוביץ, ראש מוסדות רואי ישראל, תודה רבה. לזמן היקר, מחר בעזרת השם משתמע כאן שוב.
כן, 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 למרות הכל.
ואתה תראה ששום דבר מהותי לא באמת הולך להשתנות.
אנחנו נמשיך ללמוד תורה, בחשק.
תודה לאורי כהן, שהיה טכנאי, לקובי אלי שהפיק אותנו הערב. שלום לכם, והמשך האזנה טובה.
ואיי, ואיי אלוהים צועקו. איי, איי הם צועקו. ואיי, ואיי אלוהים צועקו. אם מתח שמיים שם אותו, מציע שואל נקו. אם מסק שמיים שם אותו, מציע שואל נקו. אם מסק שמיים שם אותו, מציע שואל נקו. אם מסק שמיים שם אותו, מציע שיואיל, מציע שיואיל נקו.
היי מורכה,
איי 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 צועקו. ואיי אלוהים, ואיי אלוהים צועקו.
אם אסק שמיים שבתו ויציע שוי לי נקו. אם אסק שמיים שבתו ויציע שוי לי נקו. אם אסק שמיים בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.